אז קודם כל פורים קודם. אנחנו נתחיל קצת פורים קטן. היום פורים קטן? נכון שפורים קטן? מה זה פורים קטן לך? בוא, מוריה, יפה, בוא, כנסו, כנסו. כנסו!
לא!
לא,
לא, לא, בואו נה. אוי מה בעצם כל הרעיון של הדבר הראשון, נכון? אין, רק עברו את השנה. עברו את השנה, נכון? ויש פורים קטן. ואני היום רוצה לדבר... אני היום רוצה לחשוב באמת, 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 באמת. קצת ביחד. בסוף מה זה פורים קטן? אני רוצה לחזור... ללמוד שיחה של הרבי על פורים קטן. שיחה מתפשין כבב, שהייתה שנה מעוברת, שיחה יסודית מאוד. והאמת היא שמתוך זה הרבה מאוד בירורים, לא רק על פורים קטן, אלא על מה זו שמחה, האם אפשר באמת לשמוח. מה זה לא לדאוג? מה זה... אני רוצה להיכנס לכמה דברים. לכמה דברים חשובים. טוב, ובסוף החלק הזה נעצור רגע ונדבר על משהו בתוכנית. אבל זה אחר כך. שולחן ערוך אור החיים. יש ארבעה חלקים לשולחן ערוך. נכון? לשולחן ערוך ישנם ארבעה חלקים. אור החיים. איפה? תגיד להם שאם נדברות שיצאו לזה, מפרים. בסדר? או שיכנסו. יש ארבעה חלקים בשולחן ערוך. אור החיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. והחלק של אור החיים, החלק של אור החיים, הוא החלק שאנחנו מפגשים איתו כל הזמן. כל יום ביום. מה הוא כולל החלק של אור החיים? את כל ההלכות, את כל הימים, את כל החגים, את התפילות, את קריאת שמע, את הכל. איך מסתיים אור החיים? השולחן ערוך, הסימן האחרון בשולחן ערוך עוסק בהלכות פורים. זה לפי הסדר. כיוון שעוסקים בהלכות החגים, שלב מסוים מגיעים לפסח, אחרי שמבררים את כל הלכות שבת, יום טוב, ואז השנה מתחילה מניסן, אז מתחילים בפסח, וממשיכים מפסח ועד פורים, בסדר? זה אחרי שבחלקים הראשונים מבררים גם כן את ענייני הזמנים, אבל את ענייני הזמנים של היום. מתחילים בנטילת ידיים ובברכות השחר, ובתפילת שחרית ובתפילת מנחה ובתפילת ערבית וקריאת שמע, וכו' וכו' וכו'. פורים זה אם כן ההלכות האחרונות, והסימן האחרון, 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 הוא סימן תף ריש צדי זין. זה הסימן החותם את ספר שולחן ערוך אור החיים. ושם כתוב, אין אומרים תחינה בי"ד ותתוו שבאדר א' ודין תענית והספד בהן. זה הכותרת של הסעיף האחד בלבד, ובו סעיף אחד. סימן קצר בין סעיף אחד, הסימן היחיד והסעיף היחיד שמתייחס לאדר ראשון ולפורים קטן. יום י"ד ותת וב שבאדר ראשון אין נופלין על פניהם ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרה ואסור בהספד ותענית אבל שאר דברים אין נוהגים בהם שאר דברים הכוונה כמובן על הניסים וכל הדברים שנוהגים בפורים לא נוהגים ודאי שלא, מקרא מגילה, משלוח מנות, סעודת פורים, מתנות לאביונים, כל זה לא נוהג. בסדר? מה אם כן יוצא שפורים ראשון על פי ההגדרה בהלכה שלו, מה לא? זה ימים שאסורים בהספד ותענית, בסדר? ולכן לא אומרים תחנון, אם גם לא אומרים תחנון במנחה שלפניו, ולכן בשבת, בעזרת השם, לא אומרים צדקתך. טוב, לא אומרים צדקתך, כי זה יוצא תתוו, אין הבדל בין שושן פורים קטן לפורים קטן, זה גם ביהודה וגם בתתוו, זה הינוח. טוב, הלאה. אבל שאר הדברים אין נוהגים בהם, ויש אומרים, עד כדי כך, תשמעו את השולחן ערוך, דאף בהספד ותענית מותרים. אלה מילותיו האחרונות של מרן המחבר, רבי יוסף קארו, סיום כזה לא כזה מעודד, יש אומרים, דאף בהספד ותענית מותרים. אפשר להתענות. מה שנקרא, מי שממש מרגיש שהוא חייב.
של אשכנזים.
זה טוב לספרדים דווקא, זה שולחן ערוך. זה בשביל הספרדים. פעם אחת, היום אנחנו הולכים בשביל אשכנזים, פעם אחת, תראה מה הולך להיות
פה.
מה, כמעט הקיפוץ הדתיות, מה אתה תראה. פעם אחת נותנים לאשכנזים משהו. הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה אומר תמיד, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כשהוא דיבר משהו חזק ברמה, ולמד את הרמה, על השולחן ערוך, מופיע הרמה, ומוישה איזרמיש, כל מנהגי אשכנז לפיו, אז הוא אומר, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, במובן של, פעם הייתי בשיעור, והוא אמר שזה ממש בדיעבד וכו', אז מישהו אמר לו, אבל זה הרמה. אז הוא אמר, כן. אז הוא אמר, הרב אומר, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אומר, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אפשר לצאת, הוא בסדר. יוצאים, ביד רמה יוצאים. אפשר לצאת, זה בסדר. אז, אבל עכשיו הרמה. איך מסיים הרמה? מה אמרנו אם כן? דעה א', לא מתענים ולא מספידים ביהודה לתדבר. ממילא לא אומרים תחנון למנצח וכו', דעה ב', כן מספדים את הנית וממילא כל השאר. כלומר, ימים לגמרי רגילים. בסדר, שתי הדעות. מעניין מאוד סגנון כזה בשולחן ערוך, שמביא את שתי הדעות ולא אומר כלום. כי עכשיו צריך ללמוד גם את כללי השולחן ערוך, כשהוא אומר יש אומרים מה הוא פוסק, אבל הוא אומר כאן את שתי הדעות. והגה, נסיים הרמה, הגה והמנהג כסברה הראשונה. המנהג כסברה הראשונה. שמה? לא מתענים, לא מספידים, וככה כל ישראל נהגו. נכון? כל ישראל נהגו, וגם מי שרואה שכללי השולחן ערוך לפעמים לפסוק היש אומרים, כולם נהגו, אין אף עדה בעולם שנוהגת, נדמה לי, לתחנון או למשהו כזה. נכון? אין אף אחד. תימנים או משהו? כולם. פורים קטן ושושן פורים אותו דבר. אגב, מעניין מאוד, אין זכר לתענית אסתר למשל ועדה ראשונה. ונחמד להזכיר כדי לעשות תשובה, אבל אין שום דבר, אין תענית אסתר ראשון, או משהו אחר. הגה, והמנהג כסברה הראשונה, אומר הרמה. יש אומרים, עכשיו הרמה אומר יש אומרים, שחייב להרבות במשתה ושמחה ביהודה שבעדה ראשון. תראו עכשיו את המגמה של הרמה, אתם רואים שזה מגמה אחרת לגמרי. כמו הדיון הוא לא רק ככותרת הסעיף, האם זה יום שמותר בהספד ותענית, או שלא נוהגו להספיד ולהתענות, אלא יש אומרים, חוץ מזה שהמינה כסברה הראשונה, שחייב להרבות במשתה ושמחה ביהודה שבעד הראשון, במשתה ושמחה. אומרים, אז גם חייב, זה ממש חייב איניש לבסומי בפוריה, להרבות, משתמש בכל ביטויים, במשתה ושמחה ביום טוב ראשון, שבעד הראשון, בשם הטור, שמביא את זה בשם הריף. ואין נוהגים כן מכל מקום ירבה קצת בסעודה, ביטוי מעניין מאוד מבחינה הלכתית, ירבה קצת, שמעתם פעם ביטוי כזה? ירבה קצת בסעודה. יש לי חברים ששותים רק פקק, ועוד אחד לא פקק, הרבה פקקים. נכון? אתה מכיר את התימני שבא לתחנה דלק? שאל כמה עולה למלא טנק דלק. טוב, אה?
כמה עולה טיפה?
הוא שאל כמה עולה, אמרו לו טנק עולה הרבה, הלך הביתה. שאל כמה עולה טיפה, אמרו לו טיפה זה כלום. חזר אחרי שעה, מה תגיד, אתה יכול למלא לי פול, טיפה, טיפה. מלא לי פול, טנק וטיפה. פול, טיפה. ירבה קצת, פקק ועוד פקק ועוד פקק ועוד פקק. מטיפה לטיפה כוחנו עולה. מכל מקום הרבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. והסיום של הרמ"א, וטוב לב משתה תמיד. כך מסיים הרמ"א. אז הרמ"א גם מסיים באיזה סיום של סיום, של פינאלי, בשולחן ערוך אור החיים. זה ציטוט מפסוק במשלי. בסדר? אנחנו נראה את הפסוק בהמשך. וטוב לב משתה תמיד. פסוק מאוד מעניין. וטוב לב משתה תמיד. רש"י אגב מסביר שם וטוב לב משתה תמיד. הכוונה היא מי שדעתו רחבה, ולכן, תשמעו טוב, ולכן הוא לא נופל בדאגות. הוא טוב לב. רחב, רגוע. וטוב לב משתה תמיד. בסדר? אבל פה הוא משתמש בזה לגבי המשתה ממש. ולכן חייב קצת וירבה קצת ויסעודה. אז בעצם הוא אמר, אם אני מסכם את השולחן ערוך, לא דיבר בכלל על משתה ושמחה, בשנייה אחת אני מסכם, הוא אמר, דעה א', לא מספידים ולא מתענים ולא אומרים תחנון, דעה ב', הוא אמר שכן מספידים ומתענים כיום רגיל, הרמ"א אמר שנוהגים כסברה הראשונה שלא מספידים ומתענים, והביא דעה א', שחייב להרבות, חייב, א', חייב, ב', להרבות במשתה ושמחה, בי"ד של אדר ראשון, בסדר? הביא את הדעה הזאת לפי הטור, ודעה בית אמר, אין נוהגים כן, אבל מכל מקום, מין כזה, לא לגמרי הלכה, לא מוגדר, גם לא מנהג ישראל. בסדר? הוא אמר, מנהג ישראל הוא אין נוהגים כן. ואולי יש מנהג ש... נניח, הקפות בשמחת תורה, זה מנהג ישראל. זה לא הלכה. זה מנהג. אז נהגו ישראל. אז הוא מביא שמנהג ישראל שמקיפים בשמחה וכו' וכו' וכו'. אבל מובן מנהג. כאן הוא אומר, אין נוהגים כן, ומכל מקום ירבה קצת בסעודה, בסדר? ירבה קצת בסעודה, כדי לצאת ידי המחמירים. עכשיו, הוא לא אומר ירבה קצת בסעודה, הוא משתה, שימו לב לרמה, אלא ירבה קצת בסעודה, אבל הוא מסיים בטוב לב, משתה, תמיד. עד כאן, הרמה. נקודה מעניינת נוספת, הרמב״ם לא מזכיר ברמז בכלל את נושא פורים קטן. בכלל לא מזכיר, לא מדבר על פורים קטן. לא מדבר על הדר ראשון בעניין של פורים קטן, לא מזכיר כלום. השולחן ערוך כן מזכיר, כמו שאנחנו אמרנו, והרמ"א עוד יותר מזכיר, אבל גם הוא לא מגדיר את זה בצורה של מנהג מסודר. טוב, אני רוצה להיכנס להמון דברים, למה זה פורים בכלל? פורים זה בלגן, לא? מה זה פורים? מה זה פורים? ומה העניין? מה זאת שמחה? הרמב״ם דרך אגב מדבר הרבה מאוד על שמחה, ואני חושב שאנחנו לפעמים מערבבים, ושיחה מדהימה של הרבי, לי עושה סדר, לא רק בפורים ובעניין, אלא במהות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל הרמב״ם ידוע מאוד, עוסק בשמחה במקומות אחרים. אני רק מתחיל בשאלה הזאת, ואז גומר ונכנס לשיחה ממש לפי סדרה. זמן שמחתנו הוא לא פורים, מתי הוא זמן שמחתנו? סוכות. נכון? סוכות. וכשאנחנו מדברים על, 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 על חג של שמחה, אז לכאורה אנחנו מדברים על סוכות. בסדר? זמן שמחתנו, או שם הרמב״ם, ואני חושב שאת הרמב״ם הזה זוכרים, כי הזכרנו אותו הרבה פעמים, הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, מכירים אותו? הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, זה רמב״ם נפלא, 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 יש כאן סוכה ולולב, וספר הזמנים בית, סוכה ולולב, זה בעצם לא זמנים בית זה. בדיוק. שם הרמב״ם אומר, אם יש לי זמנים, טוב, לא. זה זמנים, אבל זה א', אני לא חושב. אני לא חושב שזה פה. שם הרמב״ם, לא, פה יש רק הדירובי. עד שביתת עשור, עד יום כיפור. זה עוד כן. לא משנה, רק אם מישהו אלף. כל אופן, שם הרמב״ם אומר, הוא מתאר את השמחה שהייתה, את השמחה שהייתה בשמחת בית השואבה, והלשון שלו היא, שבחג הייתה שם במקדש שמחה יתירה. שמחה יתירה, שמחה. והוא מתאר את שמחה בית השואבה בצבעים מדהימים, איך היא הייתה נראית כל הלילה, כל לילה מהלילות, ואיך היא הייתה מתרחשת, ומה היה קורה בשמחה הזאת, ושהיו רוקדים שם כל הזמן, ולא כל אחד היה רוקד שם, אלא גדולי חכמי ישראל, והראשי הסנהדרין וכולי, הם שהיו רוקדים ומספקין ומטפחין למי שנזכר תוך כדי, ומפזזין ומחרקרין ומצטט שם את הפסוק של דוד המלך, מפזז ומחרקר, ומתוך זה איך שמיכל הגיבה, ואז הוא גומר ופתאום מתפרץ, יוצא מגדרו, הרמב״ם שם, ונותן את מה שהוא רוצה לדבר על שמחה, ואז הוא אומר את המשפט בעקבות סוכות, השמחה שישמח האדם, בעשיית המצווה או בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. הוא עוזב עכשיו את העניין של שמחת בית השואבה. עבודה, עבודה, עבודה גדולה. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. וכל זה מפני שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. בסדר, כך כתוב בפסוק, שכל הכללה והתוכחה באה כי אנחנו לא יודעים לעבוד את השם בשמחה, עובדים את השם, אבל לא יודעים להיות בשמחה. שם הרמב"ם מדבר דיבורים מופלאים על שמחה. אז הרמב"ם מדבר על השמחה במקום שבתורה מתואר את השמחה. אני רק זורק לאוויר, אז בעצם מה פורים? כלומר, אם שואלים אותי, אני צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא כל השנה. מה התפקיד? אנחנו מסיימים ספר אור החיים של שולחן ערוך עכשיו, סיום אור החיים. אני צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא כל השנה. לחג, במחוגה, לחג, למועד, יש תמיד תפקיד להיות תחנת דלק למשהו. מאיזה חג אני מקבל את הכוח להמליך את הקדוש ברוך הוא כל השנה? מראש השנה. מאיזה חג אני מקבל את הכוח לתשובה? יום כיפור. מאיזה חג אני מקבל את הכוח לחירות? מאיזה חג אני מקבל את הכוח לקבלת תורה? הבאתי הכל. מאיזה חג אני מקבל את הכוח לשמחה? תשובה פשוטה, מסוכות. פשוט מאוד. עכשיו, אז מה זה אדר? הבנת מה אני אומר? הגם הזה, וגם חרוין. אז מה זה אדר? כלומר, מה נחסר? מה פתאום נוצר? הזכרתי שהרמב״ם לא דיבר על זה, והשולחן ערוך כן, על אדר ראשון. לא על פורים. מה עניינו של אדר? ובמיוחד, שכמובן, יש אדר ראשון, אז יש דיון. אפשר להגיד שכל הדיון הוא דיון טכני. יש אדר ראשון, אז יש דיון, וכיוון שיש אדר שני, אז צריך לעשות משהו ביהוד ד' אדר, ועובדה שהשולחן ערוך באמת אומר שיש דעה לא לעשות. בסדר? אבל בהשכחה ברורה, סיום השולחן ערוך, סיום האור החיים כולו, הוא בעניין פורים ראשון. דווקא. ויש בו איזה עניין ככה מאוד חשוב, טוב לב משתה תמיד, צריך להבין אותו. מתוך הדברים שנדבר בהם עכשיו, אני חושב שגם לזה יהיו תשובות, אבל אני חושב שזה הרבה יותר רחב ועמוק מזה. בשיחה פלאית, שהיא הבסיס של מה שאנחנו מדברים עכשיו, שנאמרת בתשעים כבב, בשנה שהייתה שנה מעוברת כמו השנה, וזה היה אותו דבר בזמנים, הרבי מביא את השולחן ערוך בסוף אור החיים, שואל קודם כל שאלה אחת פשוטה, הוא אומר למה פורים ראשון מופיע בהלכה אחרי פורים שני? אם הולכים לפי הסדר בשולחן ערוך, אז היה צריך להתחיל קודם כל בהלכות אדר ראשון, ואחרי זה באדר שני. התשובה הטכנית שלו היא האפשרית ביותר, זה שפורים שני זה התדיר. ופורים ראשון מתרחש רק כשיש שנה מעוברת. וחוץ מזה בכלל, כל כוחו של פורים ראשון הוא מפני שיש פורים. ופורים הרי מחוגגים בפורים שני, אז קודם כל מבררים את ענייני הפורים. אלא שאף על פי כן, הוא מזכיר שהשולחן ערוך מזכיר את ענייני פורים ראשון, והרמב״ם לא מזכיר את ענייני פורים ראשון, ואומר שבכל זאת, כל ענייני התורה בוודאי מדויקים לחלוטין, כמו שכל ענייני העולם מדויקים, ואם הקדוש ברוך הוא עושה משהו לדברים מסודרים, ופה אתה גם רואה איך בכוונה הרמ"א ראה בפורים ראשון איזשהו פינאלי, איזשהו משהו שבו יש נקודה שמסיימת את האור החיים. הרבי מביא דברים ידועים שמופיעים בדברי אחרונים נפלאים על הרמ"א. נפלאים על הרמ"א, הזכיר לי אותם היום צבי בני שהזכרתי אותם פעם בפוילינג שהיינו בקבר הרמ"א, בדיוק בתקופה הזאת. בטח זה היה בתקופה הזאת. זה היה במחזור של צבי, והיינו ביום הולדת שם, ביהוד א' אדר חן. אז היינו שם, וביהוד א' היינו ממש שם, בקרקוב. והחידה, מרן החידה, מובא בשערי תשובה, אני אומר את זה על פה, זה דבר נפלא, אומר דבר יפה יפה. אתם זוכרים איך מתחיל השולחן ערוך אור החיים? נו, איך השולחן ערוך מתחיל? התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודה בו, שיהיהו נו מאור השחר. זה מרן. ואיך מתחיל הרמ"א? איך מתחיל הרמ"א? באיזה מילים? זה ההמשך. מה המילים הראשונות שלו? שיוויתי השם לנגדי תמיד. אומר החידה, שני תמידים. מאוד יפה החידה. שני תמידים. הרי מה התחיל את השולחן ארוך בתמיד של שחר? בשיביתי השם לנגדי תמיד. וסיים את השולחן ארוך בטוב לב משתה תמיד. זה פסוק של דוד המלך בתהילים, שיביתי השם לנגדי תמיד במכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך, שיביתי השם לנגדי תמיד כי מימיני באלימות, והסיום, טוב לב משתה תמיד. נו, וזה כמובן דבר יפה מאוד, שניים, הוא אומר שניים ליום עולה תמיד, זה הסדר של השולחן ערוך, כיוון שהשולחן ערוך אור החיים עוסק בכל ענייני הזמנים, אז השניים ליום עולה תמיד, גם בית המקדש מובנה מתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים בהתחלה ובסוף, ובאמצע כל ענייני העבודה, וכך גם השולחן ערוך מובנה. התמיד של שחר, התמיד של שחר, הוא עבדו את השם ביראה. שיביתי השם לנגדי תמיד. והתמיד של בין הארבעים הוא עבדו את השם בשמחה. נו, יפה מאוד. אחד ההסברים שצריך להבין את זה, זה דבר מאוד, מאוד גדול. המושג תמיד, המושג תמיד, שואלים עליכם, בואו צדיק, רק תביאו כיסות. המושג תמיד מקבל משמעות מאוד מעניינת כשחושבים דווקא על שולחן ערוך אור החיים. אתם יודעים מה המשותף לכל ההלכות של שולחן ערוך אור החיים? שהן מתרחשות תמיד, אבל אף אחת מהן לא תמידית. אני אסביר מה אני אומר. תפילת שחרית זה לא במנחה. ופסח זה לא בסוכות. וסוכות זה לא בשבת, ושבת זה לא ביום טוב, ויום טוב זה לא בפורים. ותפילים לא בלילה, וציצית לא ביום. כלומר, בקיצור, כל השולחן ערוך אור החיים עוסק בכל ההלכות של הזמנים. הלכות של זמנים הן הלכות שמתרחשות, אבל כל הלכה שייכת לזמן המיוחד שלה. בסדר? כל הלכה שייכת לזמן המיוחד שלה. טוב? בסדר? מובן מה אמרתי? כל הלכה שייכת לזמן שלה. את השולחן ערוך אור החיים מקדימה, או מהכניסה, מהלפני ומהאחרי, דבר יפה יפה, פותח וסוגר הרימה בשני דברים ששייכים תמיד. כל האור החיים אנחנו מדברים על כל מה שאנחנו עושים כל הזמן, לא תמיד, כלומר כל הזמן, כל פסח, כל ט"ו בשבט, כל, אבל זה הערה מיוחדת של פסח, זה הערה מיוחדת של ט"ו בשבט, זאת הערה של שבת, זה הערה של מנחה, זה הערה של קריאת התורה, ולכל דבר זמן ולכל עת וחפץ, לכל דבר, לא, אתה לא יכול בקריאת התורה להתפלל 18, אז יש בכל 18 ויש בכל קריאת התורה. אבל השולחן ערוך אור החיים הרימה פותח וסוגר, בית הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה תמיד. זה במהות. זה תמידי. שאלה? יפה מאוד. זה תמידי. יותר מזה, המושג תמיד, המושג תמיד של הרימה מתחיל שם כך, שיביתי השם לנגדי תמיד, והרימה מתחיל במילים, כשישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך, ובושתו ממנו, ואל יבוש מפני המליגים, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה ממנו יתברך, ובושתו ממנו תמיד. הרי מה לא רק השתמש במילה שיביתי השם לנגדי תמיד, אלא את כל ההלכה הראשונה הוא אומר, זה ייצר בו תמידיות. התמידיות ייבצר שהוא יצליח לשוות לנגד עיניו את השם. במילים אחרות, קבלת עול מלכותו יתברך. בסדר? לשוות לנגד עיניו את השם. עבדו את השם מתוך שיביתי הוויה לנגדי תמיד. שיביתי. והסיום של הכל הוא בטוב לב משתה תמיד. זה מאוד יסודי, זה יותר, אתם יודעים שבעל החינוך אומר שיש שש מצוות תמידיות. יש איגרת של בעל החינוך, איגרת המחבר בהקדמת ספר החינוך, הוא אומר שיש שש מצוות תמידיות. האמונה בהשם היא תמידית. כשאתה מתעורר, כשאתה אוכל, כשאתה שותה, כשאתה לא עלינו בשירותים, כשאתה עוקן עלינו, כשאתה בכל מציאות שהיא, אתה כל הזמן מחויב במצוות אמונה בהשם, במצוות לא להאמין בזולתו, והמצווה, יש שש מצוות. בסדר? שיביתי השם לנגדי תמיד, וטוב לב משתה תמיד, לא נמנים בשש המצוות. אין מצווה להיות במשתה תמיד. בסדר? אין מצווה כזאת. אבל זה תמידיות, שהיא עוד, היא הגדרה אחרת מבעל החינוך, היא לא תמיד של שם, אלא אחרי, מה בא להגיד, המגמה, העניין של שולחן ארוך, כל הרעיון של שולחן ארוך, אור החיים, הוא שאתה תהיה במציאות תמידית של נוכחות השם בחיים, וזה יביא אותך לתמידיות של שמחה. תמידיות, תמידיות של שמחה. צריך להבין את עומק העניין הזה לאט לאט. השאלה לפי זה, אני חוזר למה שהתחלנו בו, של מלאכם, בכבוד, בכבוד. אלא בואו. שומעים מרחוק? השאלה לפי זה, אני חוזר למה שהתחלנו בו. הרמב״ם, כשהוא רוצה לתאר לנו את עניין השמחה וכמה חשובה השמחה, גם הוא מסכים עם אותו עיקרון, שהשמחה היא היסוד של עבודת השם, ומי שלא עובד את השם בשמחה קורא לו כל מיני, הוא אומר את אותו עיקרון, אבל הוא לומד את זה ממנו, מסוכות, הוא הולך לחודש תשרי, ואנחנו הולכים משום מה פה בשולחן ארוך וברמה דווקא לפורים, ולא סתם לפורים, אלא לפורים ראשון, נכון? לפורים ראשון. אולי לפני שנדבר רק רגע על ההבדל בין תשרי לבין אדר, עוד מילה אחת על מה שאמרנו על התמיד ועל התמיד במילים שלנו. הייתי בתי, ברוך אתה, אני יכולה מבורא פרי הגפן. לחיים, 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 לחיים. עוד מילה אחת על המושגים האלה של התמיד שתיארנו עכשיו. כשאני מדבר על תמיד, כשאני מדבר על תמיד, אז אני מדבר, תשימו לב ברמה, בתחילת השולחן ערוך, אבל בתחילת השולחן ערוך הכוונה היא עוד לפני שהוא התחיל את ההלכות. לא מצווה ראשונה בתרי"ג, אלא כהקדמה. שם השולחן ערוך לא מתייחס להלכה של מה שעת הקימה בבוקר, או מה שעת קריאת שמה, או מה השעה בברכות השחר, אלא הקדמה לשולחן ערוך וחתימה לשולחן ערוך. הטוב לב משתה תמיד בא כתוצאה מהכל, והשיביתי השם לנגדי תמיד בא כהקדמה לכל. זה לא סעיף א' וסעיף ת', אלא זה הקדמה וסיום. בסדר? זה מאוד חשוב. יש הקדמה וסיום, ויש סעיף א' וסעיף אחרון. כלומר, כנראה שההקדמה לכל והתוצאה של הכל, הם התמידיות, התמידיות של עבודת השם, של קבלת עול מלכותו, והתמידיות של השמחה. כשאני אומר שאני עובד את השם בשמחה, אני לוקח עכשיו את סוכות. אז אני שמח, ודאי, זה הנושא העיקרי. אבל אני גם עובד עכשיו את השם. אני עכשיו בונה סוכה. אני עכשיו עושה פעולה. בסדר? אני עושה איזושהי פעולה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה לא שום פעולה. זה עצם החיים. כשאני מתאר שמחה של סוכות, ואני עכשיו נכנס להבדל בין תשרי לאדר. מה התחדש בפורים? אני אשאל את זה יותר קיצוני. מה צריך את פורים? סתם בלגן. מה קרה לפורים? מה חסר ב... אין, לפסח אין איזה אלטרנטיבת חירות. אנחנו לא מחייבים בחנוכה שיצאנו לחירות מהיוונים משהו מקביל לפסח. פתאום, מה הנקודה? חודש תשרי הוא באמת ראש החודשים שנותן את הכוח מבחינת המצוות. לכל המצוות. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות. כשהרמב"ם מדבר על השמחה שיש בחג הראשון בסוכות בבית המקדש, אז הרמב"ם מדבר על שמחה שנעשית בעשיית המצוות. הביטוי של הרמב״ם שם הוא השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה עבודה גדולה. והוא מתאר שמחה יתירה שהייתה במקדש בחג הסוכות. כלומר, עבודת השם נעשית, והיא מביאה לשמחה עצומה, והיא באה משמחה, אבל זה במקביל לעבודה עצמה. אומר הרבי, יסוד מדהים. אתם יודעים מה ההבדל בין פורים לבין תשרי? השמחה שהייתה בסוכות, עיקרה היה כשהיה מקדש. אנחנו עושים זכר לשמחה בתשרי. לכן מקדיש הרמב״ם, שבחג הסוכות הייתה במקדש שמחה יתירה. רק לחשוב מה היה במקדש, ושם מתאר הרמב״ם איך היו עושים עזרה מיוחדת, ואיך היו שמחים במקדש, במקדש. בעברית אחרת, השמחה שמתאר הרמב״ם על חודש תשרי היא השמחה שנעשית כאשר הדברים נמצאים בתיקונם. כאשר הדברים נמצאים בשלימותם. נעזוב לרגע את המקדש הגיאוגרפי שיבנה במהרה בימינו. השמחה שמדבר עליה חודש תשרי אצלי, מדברת על השמחה שמתרחשת כשהחיים מתרחשים בתוך מציאות של עשייה, בתוך מציאות של שלמות, בתוך מציאות של מצוות. קדשנו במצוותיך. שמח נפשנו בישועתיך. זה אומרים, זה מה שאומרים בחגים. לא אומרים את זה בפורים. פורים, אדר מתרחש כשאנחנו בגלות. כל עניין פורים מופיע רק בתקופת הגלות. תקופת הגלות זה זמן של העלם, זה זמן של הסתר. ולפעמים יכול להיות מצב שבשמחה של חג הסוכות אין מספיק כוח להשפיע גם על המקומות הכי נמוכים שאני נמצא בהם, כשאני כל כך רחוק מהמציאות של חגי תשרי. במקדש הייתה שמחה יתרה, וכשאני לא זוכה למקדש, אבל אני זוכה לסוכה שלי, בבית שלי. יש פחות סוכה בעיר, יש ארבע מינים. יש שמחה באוויר קצת, יש משהו לאחוז בו. אז יש עוד זכר למקדש. ואת כל הכוח של השמחה של השנה, בכל עשייה שהיא, אני יונק מתשרי. כמו שאת הכוח לקבלת מלכותו יתברך, אני יונק מהשופר של ראש השנה. מראש השנה. אבל יש מצב שהוא מצב של גלות. שישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותיך. והמציאות היא כל כך נמוכה וכל כך קשה וכל כך חשוכה של השמחה הזאת של תשרי, אין כוח להתלבש במקומות כל כך נמוכים. בגלות מתקנים רבותינו עוד שמחה. שמחה של אדר. השמחה של אדר היא לא שמחה כמו של סוכות. היא לכאורה השמחה הכי נמוכה, וזה נורא מבלבל. לפעמים השמחה של פורים משגעת את כולם. היא לכאורה השמחה הכי נמוכה, היא שמחה בגוף. מה שהמן רוצה זה לחסל את הגוף. זה אפילו לא חנוכה. זה לא דיון רוחני, זה לא ויכוח על תיאולוגיה. זה רצון לחסל את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. וחודש אדר הוא שהמציאות היא כל כך נמוכה, כל כך חשוכה, שאתה את הנס צריך להגיע מזה שנמצאת מלכה והולכת להתייחד עם המלך הגוי. השמחה של פורים מגיעה מהמקום שבו שם השם לא מופיע בכלל. מהמקום הכי נמוך. זה בכלל חג שאת השם שלו נתן המן. כן, פעם ראיתם דבר כזה. המן נתן לנו את השם לפורים. הוועדה לנתינת שמות לחגים בישראל. ממנו קיבלנו את השם. אנחנו צועקים תסתלק, אנחנו צועקים תסתלק, הוא זה שנתן לנו בכלל את כל המושג.
גם את האוזניים.
הכל, גם את האוזניים. יש משהו שכיוון שהשמחה של חג הסוכות באה ממקום שיש בו איזושהי חוט שצריך איזשהו זכר כדי להיות במקום הגדול הזה, יכול להיות מקום כל כך קשה וכל כך נמוך בחיים האישיים של כל אחד ואחד, בגלות האישית של כל אחד ושל כולנו כעם, שתשרי כבר לא יעזור לך. גם בעבודת השם מתוך קבלת מלכות, יש שני דברים. יש קבלת מלכות כי עוד יש לי, לא שופר, אבל עוד יש לי משהו. עוד יש לי סיפור, עוד יש לי שיר. אני זוכר עוד סבא. משהו עוד יש. זה תוך כדי איזושהי מצווה. זה נמצא באור החיים, בראש השנה, ביום הכיפורים. אבל יש משהו שהוא עוד קודם לכל השולחן ערוך. שהוא שייך בכלל לעצם המהות. זה לא תמיד רק במובן של מצוות תמידיות, כמו שאמרנו בשם החינוך מקודם. זה תמיד אחר לגמרי, אתם יודעים איזה תמיד זה? זה לגלות שמבחינה מהותית, פנימית, זה תמיד נמצא בך. אתם יודעים על מה אני טוב לב משתה תמיד בפורים? על זה שאני יהודי. זהו. כי את מה רצו לחסל? את זה שאני צדיק? מה פתאום? אז מה ניצח? הצדיקים? מה פתאום? מה רצו לחסל? רצו לחסל את האין סוף שאני. ואני אין סוף. אתם שומעים את העניין? טוב לב משתה תמיד, טוב לב מי שמבין שהדבר שעליו הוא יכול לשתות. אתם יודעים מתי שותים? שותים כשאתה יוצא מטעם ודעת, כשאתה משתכר, כשאתה יוצא מטעם ודעת. יש משהו שהוא לא לפי טעם ולא לפי דעת. אני אין סוף. נגד כל הטעם ונגד כל הדעת ונגד כל... אני אין סוף. לא בגלל תשרי, לא כי יש סוכה, לא כי במקדש היו זקנים וראשי סנהדרין והייתה שמחת בית השואבה. לא בגלל זמן שמחתי. שמחה אחרת לגמרי לגמרי, זה לא אותה שמחה בכלל, זה לא הגדרה לשמחה. זה משתה תמיד. אתם מבינים את המילה תמיד? זה מילה חדשה הופכת להיות. המילה תמיד של שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה לא להיות באמונה באשם. זה איזשהו חוט, זו מצווה תמידית. כל הזמן אני צריך להחזיק בחוט הזה של אמונה. זה משהו אחר לגמרי. שיוויתי השם לנגדי תמיד זה האמונה שהנפש האלוקית בתוך תוכה, ברגע שהיא תצטרך למסור את נפשה, היא תיפול ולא תשתחווה לפסל. היא תמסור את הנפש. את זה שיוויתי. שיוויתי שהיהודי הוא משהו יותר תמידי. לא יותר, הוא תמידי מול כל הדברים הזמניים שיש. אז יש איזה צד של שיוויתי, ויש איזה צד של טוב לב משתה. אתם שווים את המילה תמיד? זה מדהים אגב להשוות את זה לתמידים. אתם יודעים למה? כי שני התמידים, דיברנו השבוע בחצור, שני התמידים, כבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז הזכרנו מדרש יפה מאוד בהקדמת עין יעקב. כתוב שם שלוש דעות תנאיות. תנא אחד אומר, הפסוק הכי כולל של התורה, רבי עקיבא, הוא... איך? לא, זה השני. הראשון אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בן הנס אומר, הפסוק הכי כולל בתורה הוא, ואהבת לרעך כמוך. אני השם. אמר רבי שמעון בן פזרי, הפסוק הכי כולל של התורה הוא, ואת הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אמר רבי פלוני, הלכה כבן פזי. זה מדרש מרתק. אז סבר, התמדה, התמידיות, למילה תמיד עכשיו יש משמעות חדשה. בכלל, המילה תמיד היא לא תמיד אותה משמעות. עכשיו, כשאני אומר, אני נמצא פה תמיד, זה מושג אחד. וכשאני אומר, להעלות נר תמיד, זה גם ביום וגם בלילה? מה פתאום? זה תמיד ביום. תמיד זה כל פעם משהו אחר. אתם יודעים מה זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים? זה בא להגיד שכל עבודת המקדש שמתרחשת, מתרחשת בין מה שבא ממחצית השקל של תמיד של שחר, ומה שבא ממחצית השקל של תמיד של בין הערביים. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, ערב פרשת כי תישא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. שנאמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותיך, אני עם על המלך טוב יכתם לעבדם, ועשרת אלפים כי כרכסף נו, אשכול על ידי עושי המלאכה. אמר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. מה? המן הרשע בא לחפש את נקודת האחד התמידית, לא במובן של always. אפילו לא consistent. תמידיות במובן של אינסופיות. לא אל תדאג כי אין לו סיכוי. לא אל תדאג כי אחד למאה מיליון שתהיה בעיה. אלא תמידיות מסוג אחר. נצחי. נצח. תמידיות שמשמעותה נצחיות. נתנה. והתמידיות הזאת מביאה לא לשמחה, אלא למשתה. אי אפשר לשתות תמיד. כל אדם צריך לעצור קצת בין בקבוק לבקבוק. משתה, תשתית, מעניין מאוד. משתה גם מתיש בהפוך. משתה תמיד פירושו שבאופן תמידי הדבר האמיתי היחיד הוא המשתה. הדבר האמיתי היחיד הוא האינסופיות הזאת. שאלה טובה, צריך לחשוב. צריך לחשוב. צריך לחשוב על זה, לא יודע. לחלק את זה, זה ודאי לא השורש. תום וזה, זה בטח לא השורש. צריך לחשוב על המילה. אני מדבר על המופעים שלה. לפי זה יוצא שההבדל בין תשרי לבין אדר, תשמעו גבלת, הוא גם ההבדל בין הרמב״ם לשולחן ערוך. זה רק הרבי יכול לעשות את זה. הרמב״ם קובע את ההלכות גם על פי מה שיהיה בעזרת השם שבית המקדש ייבנה. לכן יש אצלו את כל ההלכות, יש אצלו הלכות מלאכים והלכות יובל והלכות שמיטה לגמרי והלכות קורבנות ואת כל ההלכות. לכן אצל הרמב״ם השמחה נלמדת מחגי תשרי, מסוכות. השולחן ערוך אין בו את ההלכות של המקדש. הוא מדבר איתנו מהמציאות שכבר יש גלות. הרמב״ם בכלל לא מזכיר את העניין של פורים ראשון. אדר ראשון זה חודש של עיבור. הרמ"א כבר מדבר מגלות לגלות. השולחן ערוך מדבר מהגלות פה, בצפת. הרמ"א מדבר כבר מהגלות של קרקוב. מהגלות לגלות. הם מדברים עכשיו על המקור של השמחה, לא מכוח מקדש שהייתה בו שמחה יתרה, אלא שמחה שיכולה להתלבש במציאות הכי חשוכה שיש בעולם. זה לא בא מתשרי, זה בא מאדר. הכל טוב, זה דבר מופלא, אבל זה עוד לא מספיק לדבר אחד. למה זה דווקא פורים ראשון? אז העיקר זה פורים שני. פורים ראשון זה עניין טכני. ההסבר הוא כך. טוב לב משתי תמיד ושני התמידים, זה מה שאמרנו הרגע. אתם יודעים מה ההבדל בין פורים ראשון לפורים שני? בפורים שני, זה באמת מתאר מצב של גלות, מצב, אבל עדיין בפורים שני, יש הגדרות של חג. הגדרות של החג של פורים שני, זה קודם כל מופיע למשל שם בהלכה, שבמקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה, לא לעשות מלאכה. ולהשתדל לנהוג כך. לפחות רוב היום. אחרי זה יש שם סעודה. איך שלא יהיה באופן טבעי גם מי עושה מלאכה בכלל, כי אתה בתוך הסעודה ובתוך המשתה ובתוך המשלוח מנות, וכמה כבר? זה יום טוב. נכון? כיוון שפורים צריך לייצג את המקום הכי נמוך, אז זה לא יום טוב כמו כל יום טוב. אין איסור עשיית מלאכה. אין גדרים של יום טוב. בכלל לא. גם הלל אין. בפורים קריאת המגילה זה היה הלל. זה אפילו לא חנוכה. אבל עדיין יש משהו. אתם יודעים מה יש בפורים ראשון? כלום. שום דבר. מה יש בפורים ראשון? דיון אם מותר להספיד ולהתענות או לא להספיד ולהתענות, כי זה קטנצ'יק פורים, זה מזכיר את פורים. אין כלום. אתם יודעים, יש הבדל, תראו איזה יופי זה. ככל שהשמחה היא יותר הלכתית וראשונית וראשיתית ומקורית, כך היא גם יותר מוגבלת. תגידו, בראש השנה יש מצווה לשמוח?
בטח.
בכל יום טוב יש מצווה לשמוח? ודאי. מצוות שמחה ביום טוב, אם מדרבנן או מדאורייתא? דאורייתא. שמחת בחגיך? נכון? יופי. בשמחת תורה. בהקפות. זה מצווה מדרבנן? גם לא. אתם מבינים מה זה הקפות של שמחת תורה? מנהג. שמחת תורה זה בכלל יום טוב שני של גלויות, בסדר? זה שמיני עצרת בשמחת תורה. זה בכלל יום טוב שני של גלויות, וכל מצוות השמחה וההקפות היא מנהג בישראל. אתם יכולים להראות ליהודי אחד שיכול להשוות את השמחה של שמחה דאורייתא של יום טוב לשמחה של שמחת תורה? אתם יודעים למה? תשמעו מילים של הרבי. בימי השמחה שבכל השנה כולה יש מצוות, הלכות, מנהגים הקשורים אליהם. כך שהשמחה מושפעת גם מתחושות אחרות הבאות לידי ביטוי בעבודת השם. עשיית מצווה, קיום מנהג, יש עוד דברים באוויר. אפילו שמחת הפורים, זה כבר שונה לגמרי שצריכה להיות עד אלו ידע, שם זה כבר בלי גבול. אבל היא עדיין לא מקיפה את היום כולו. יש מצוות אחרות שצריך לעשות במשך היום הזה. ואת המצוות האחרות צריך לעשות בידע לגמרי. אני לא יכול לעשות משלוח מנות בעד ולא ידע. אני לא יכול לקרוא מגילה בעד ולא ידע. לא יוצא את הרחובה. אני לא יכול לקרוא את מצוות היום כולם. המשתה צריך להיות עד ולא ידע. כלומר, בקיצור, לעד ולא ידע יש גבול. העד ולא ידע של פורים, הוא עד לא ידע בהגבלה. מה עד לא ידע בהגבלה? עד לא ידע בהגבלה. נכון? מסובך את ההגבלה. אני זוכר, זכר צדיק לברכה, הרם הראשון שלי, הרבי הראשון שלי היה הרב רמר, בכיתה ט'. אני זוכר כמו היום, פורים. שני דברים אני אזכיר ממנו היום. הדבר הראשון שאני זוכר ממנו זה פורים, אני ילד קטן, והוא שיקור, חבל על הזמן. עוד לא ראיתי דבר כזה, אבל היה צדיק. ואז הוא ניגש להתפלל מהירי, והוא רוצה להיות חזן. אני הייתי או בטט או ביוד, אני גדול הדור הוותיק, ואני אומר לו, הרב אסור. לא יודע, אני גם הייתי קצת, אבל כלום. אומר לו, הרב אסור, שיקור. והוא מבסוט, עומד על הבמה, הוא אומר, תראו, שי, זה צדיק, הוא אומר שאסור ששיקור יתפלל, תראי לי. עכשיו, כולם קורצים פעמים מהם, מחכים שעה וחצי. והוא מחכה שאני אלך להראות לו, אני יודע, איפה עוזרים לי, אני מוצא מהר. אני בא אליו כמו גודל הדור, מראה לו. והוא לוקח קורא, הוא מולבא לגמרי, קורא הטעות, וזה קורא. ואז הוא טיפש, הוא אומר לי, איפה כתוב ששיקור חייב ומה שכתוב פה? איפה כתוב? זה כל כך יפה, זה הייתה הגדרה שלי. הבלי הגבלה הוא בהגבלה. אתם מבינים את פורים שייני, זה הגדרה נהדר. איפה כתוב? זה לא כתוב פה. צודק, זה אתה רואה עם העיניים שלך, כי אתה לא יודע לשתות, תשתה, תראה שזה לא כתוב. זה המוסר גדול. אז ההגבלה היא לא מוגבלת, והאי הגבלה היא מוגבלת. ההקפות של שמחת תורה, הן הרבה יותר מעבר, 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 מעבר בשמחה. אתם יודעים למה? כי זה בא מהמקום שלי. זה לא בא ממצווה. פורים הוא הרבה יותר מההקפות של שמחת תורה. אתם יודעים מה זה פורים ראשון? פורים ראשון אומר לי מה? אני אפילו לא אומר ונהגו ישראל. כי אם הייתי אומר ונהגו ישראל, זה כבר הלכה. הרי מה כותב שזה מנהג? אני אומר, תשמעו את נוסח הרמ"א. אני אומר, אגב והמנהג הסברה הראשונה, א', א', לא מתענים, לא מספידים, לא אומרים תחנון. אבל, יש דעה שאומרת שיש להרבות, שיש להרבות במשתה ובסעודה. במשתה ובסעודה. אבל אין נוהגים כן. מה אתה מבין? אני לא אמרתי לנהוג כך. אין נוהגים כן. ולכן הוא אומר מכל מקום, תשמעו את הביטוי, ירבה קצת בסעודה. כדי לצאת ידי המחמירים. וטוב לב משתה, תמיד. אתם יודעים לאיזו מדרגה אתה יכול להגיע כשאתה שותה רק בגלל שאתה טוב לב, כי זה ממך פה? זה לא הלכה, זה אפילו לא מנהג. זה אפשר להגיע רק מהמקום הכי חשוך שיכול להיות. אתם מבינים את המילה תמיד? על זה המן נלחם. תפסיד את הרמה, זה עולם חדש לגמרי. הרמב״ם לא דיבר על זה בכלל. אתם יודעים למה הרמב״ם לא דיבר על זה? כי הרמב״ם מדבר על מצב שיש מקדש, לא מקדש, יש פה אביס על המקדש. יש עוד גרם מקדש שאפשר להחזיק. השולחן ערוך הוא דיבר על פחות. הרי מה מדבר על חושך? חושך גמור. מה עושים כשהכל חושך? אתם יודעים לאן הולך השולחן ערוך אור החיים? השולחן ערוך אור החיים הולך להגיע למקום שבו המבחן אם שיוויתי השם לנגדי תמיד עבד או לא עבד, הוא האם אתה טוב לב משתה תמיד. האם אתה נמצא במציאות כזאת שאתה כל הזמן בטוב לב משתה תמיד? רש"י מגדיר את המושג טוב לב משתה תמיד, שהפירוש של טוב לב משתה תמיד זה רש"י על הפסוק במשלי. הוא אומר שהפירוש של הפסוק הוא שלא קיימת בכלל דאגה באדם. לא קיימת בכלל דאגה באדם. מאיפה זה יכול להיות? איך אדם יכול להגיע למקום הזה? כל השולחן ערוך אור החיים בא להביא אותי בעצם למקום הזה. המבחן שלי הוא האם לא נהגו ישראל, אין הלכה, אין מצווה, אין הגדרה, אין שום דבר. כן, הסברה אומרת שלא אומרים תחנון כשי"ד ותתווה ודר. זה השכל אומר. גם כן לא הלכה, המנהק הסברה הראשונה, זה סברה. אבל זה לא יום אסור בתחנון. זה לא יום שאין בו שום דבר. שם בא לידי ביטוי הפור שהפיל המן. ש שם יותר מכל דבר בא לידי ביטוי, האם ישנו עם אחד או לא. הרי מה אומר המן לאחשוורוש? הוא אומר לו שיש מציאות כזאת בעולם של עם אחד, גם כשהוא מפוזר, גם כשהוא מפורד, גם כשהוא נמצא בכל מדינות מלכותיך במקומות הכי קשים ובמצבים הכי קשים. יש מציאות כזאת, ישנו. והמן אומר, ואפשר לחסל את זה. מזה נוצר פורים ראשון. חשבתי לעצמי, אז פורים ראשון נותן לי את זה, נו, אז מה עושים בשנה שהיא לא שנה מעוברת? לא אומרים דרשה. למה זה רק בשנה מעוברת? למה זה שייך לחודש העיבור? אתם יודעים למה? אני חושב. כי חודש העיבור הוא כבר לא משהו שהקודש ברוך הוא עושה, זה משהו שאני עושה. זה משהו שאני עושה מפה כשאני עושה את החשבונות, ואני מחדש את חודש העיבור. פורים ראשון יכול להתרחש רק ממציאות שהיא לגמרי לגמרי שלי, אין לה שום הגדרה, אין לה שום הנחיה, אין שום חוט שעוזר לה. אני מייצר אותה. הרי כל שנה יש לי חגים שנותנים לי את הכוח לכל השנה, אז מה ייתן לי את הכוח למשתה תמיד? אם אני מגיע למשתה תמיד של פורים ראשון, כוח כזה זה נותן גם לשנתיים ושלוש. יש חג אחד שהכוח שלו הוא לא רק לשנה הזאת. הכוח שלו הוא כוח של פורים ראשון לכל הזמן. את מה שפורים נותן, נותן פורים כל שנה ושנה. את מה שנותן פורים קטן, אדם צריך לקבל, החשבון הוא שיש שבע פעמים ב-19 שנה. אדר ראשון. אז הוא צריך לקבל את הדבר הזה, את העומק הזה, אבל העומק הזה יש כוחות שהם מעבר לכל. כי כל העניין של העומק הזה הוא שכל מציאות הדאגה בכלל נובעת אך ורק מזה שעוד יש בעולם מן, שעוד יש בעולם משהו. כשאין בעולם כלום. חשבתי השבוע, הרי דיברנו הרבה על אבות בזמן האחרון, בשבוע שעבר גם. תפסה אותי מאוד המשנה של אנטיגנוס איש סוחו. אני חושב שזה ממש זה. אנטיגנוס איש סוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. זה סוף הדברים, נכון? משנה ידועה. משנה מאוד קשה. היא קשה מבחינה מהותית. מאז שאני ילד, לימדו אותי שיש שכר. יש עולם הזה, ויש עולם הבא, ויש שכר, ויש עונש. נכון? לימדו אותי שיש שכר, מה פירוש? אתם יודעים שיש גרסה שהיא בכלל נוראית. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב, תחזיקו טוב, לא שלא על מנת לקבל פרס, על מנת שלא לקבל פרס. זה כבר לגמרי נשמע לא אנושי. ומה הקשר בין זה לבין והיא מורה שמיים עליכם? אז אני מבין שאנטיגנוס עוסק בשני דברים. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, נדבר על אהבה. אם אתה באמת אוהב, אז אתה לא מחכה לפרס. אתה עושה את זה כי אתה אוהב. ולכן מופיע באבות דרבי נתן, אנטיגנוס איש סוחו אומר, עשה מאהבה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. הוא מתחיל במילים, עשה מאהבה. ואת החצק השני של המשנה, ואם מורה שמיים, הוא אומר, עשה מיראה. לא כי אתה ירא ממה יגידו, מה יאמרו, מה לא יגידו, מה לא יאמרו, לא מעניין אותך. והיא מורה שמיים עליכם. בסדר? יפה. אבל עדיין זה קשה. זה עד כדי כך קשה שצדוק ובייטוס יצאו מאנטיגנוס יששכר. כי הם אמרו, אז אין עולם הבא. אז אין שכר. אז זה... לא רלוונטי. פרס, תשמעו, זה דבר חשוב כל כך. פרס זה לא שכר. יש פרס ויש שכר. זה מושגים של היום. אנטיגנוס, אגב, פרס היא מילה לא מעברית. זה בא מיוונית, כמו אנטיגנוס. זה בא מהאזור הזה. פרס דומה מאוד למילה העברית פרוסה. לפרוס, הלא פרוס לרעב לחמך.
זה גם עניין של גורל.
גורל, פרס, נכון? עושים פרס. בעצם מה עושים בגורל? חותכים החלטות. פורסים. יש מושג בהלכות טומאה או בהלכות שבת, כדי אכילת פרס. כדי אכילת פרס זה כדי אכילת חצי כיכר. פרס תמיד נתאר חלק מי. פרס. זה לא שלם, זה פרס. מה הרעיון של פרס? למה פרוסה? תן לי לחם, למה פרוסה? מה הרעיון של הפרוסה? כשאני מבקש פרוסה, אני מבקש בכוונה משהו חלקי. נכון? אני רוצה פרס. עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, נתחיל אחרת. כשאני מקבל שכר, זה מאוד טבעי, זה מאוד הגיוני, ואני גם לא תופס שום נפח. אני גם לא כל כך מרגיש שאתה, אדוני המעביד, פרצת מגדרך והחלטת לתת לי משכורת. נו, בימים של כזה בלגן עם הדסה, עם קרן ועם הכל, אז באמת, צריך לדעת להודות לקודש ברוך הוא על כל יום שהכל בסדר. אבל כשהעולם נורמלי, אז זה שאדם מקבל שכר, לא מבליט אותו. זה לא הופך אותי, בתור מקבל שכר, לאחד שהאינטרס שלי הוא תופס נפח. אני מקבל שכר, כי זה הטבע, אתה הרי רוצה שאני אביא אוכל הביתה. אז אתה צריך לדאוג לזה שיהיה לי שכר, נכון? מה זה המושג שכר? נבין לרגע את המושג שכר. מה זה המושג שכר? נניח שאני מורה ומלמד מתמטיקה, או שאני אינסטלטור, או שאני רופא, או שאני... כולנו מקבלים את אותו שכר. השכר שלי הוא בעצם ההיגיון הבא. אתה רוצה שאני אבוא לעבוד? מישהו צריך להאכיל את הילדים שלי. אני התחייבתי בכתובתה של אשתי, למה שהתחייבתי לבית, לאשתי, לילדיי, לחיי, לביתי. אז השכר הוא בעצם איזשהו סיכום הגיוני, שאומר, אני נותן לך את זמני, אני נותן לך את מוחי, אני נותן לך את אומנותי, אני נותן לך את עצמי, ואתה מאפשר לי לעשות את זה. בסדר? זה בעצם איזשהו סיכום גיוני, אלמנטרי של 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 היגיון, אחרת אי אפשר לחיות. זו הגדרה לשכר. במובן הזה השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעולם הזה ובעולם הבא הוא גם בעולם הזה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אל תהיו כבדים המשמשים את הרב אל תקבל פרס. אני אומר כל יום אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. השכר במובן שאני ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה לעבוד אותך. באמת, אלא מה מעניין אותי עכשיו? מה מעניין אותי? אני לא מאמין בשטויות של העולם. אני רוצה לעבוד אותך. אבל אני רוצה שברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, מגן אברהם ואתה קדוש ושיהיה גואל ישראל. אבל מותר לי לבקש שכדי שזה יהיה אני אהיה בריא? זה לא התניה. אל תבחן אותי, אל תביאנו לידי ניסיון. אבל בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, אני מקווה שאני אמור בכל ניסיון ושלא אעבור לאף ניסיון בעולם. אבל כדי שאני אוכל להביא את הדברים האלה לידי ביטוי, אז אני צריך ללכת החוצה, אני רוצה לעשות מצווה. אז אני צריך להיות בריא. בסדר? אני לא יכול לקיים את לתת פרנסה ליהודים אם אין תבועה, אם אין ברך עלינו את השנה הזאת. בסדר? זאת אומרת, מה המגמה האמיתית שלי ב-18? שאתה ריבונו של עולם תמלוך בעולם. את האמת להגיד, אגב, מבחינה אגואיסטית, האינטרס שלי שאתה תמלוך זה יותר מאשר שאני אהיה בריא. כי כשאני חושב מה האלטרנטיבה של מי שימלוך, האינטרס האגואיסטי שלי הוא שקודם כל תמלוך. אני מוכן להיות בסיק 5 ימים, אבל הסר ממנו ידון והנחה של כל מיני מלאכים אחרים. זה אינטרנט שלי שתמלוך, אבל זה, לזה קוראים נתינת שכר. אתם יודעים מה עושה פרס? הפרס, תשמעו, זה דבר גדול מאוד, הפרס מעביר את הצלמים מהבוס למקבל הפרס. אני מדען, ואני הולך כל חודש לעבודה, ואני ממציא המצאות גדולות, ואני עוזר לעולם, ואני עוזר לרפואה, ואני עוזר לאנושות, ואני מקבל שכר, ואף אחד לא שמע עליי. עכשיו קיבלתי פרס נובל. הפרס לקח את המצלמות, מהדבר שלמענו אני עובד, אני מאמין בו, והעבירו אותם אליי. אתם הבנתם מה עשה הפרס? הפרס הוא לקח חלק אליי. אני מסביר את זה טוב? הוא לקח חלק אליי. מה זה? חלק של המעביד, חלק של הדבר שאליו אני חותר, חלק של האמת, חלק של מה שאותו אני רוצה לשרת. אני רוצה לשרת את X, והפרס ניקד את הצילום עליי. כשהפרס ניקד את הצילום עליי, זה עושה לי המון כיף. אבל כשהפרס ממקד את הצילום עליי, אני יכול לבוא להמון טעויות. המון המון טעויות. נכון, הפרס הוא גורם מאיץ מאוד. אם תזכה לנובל, חבל על הזמן. ועכשיו ההסבר שלי למה אני רוצה נובל? כדי לקדם את המדינה. אני? לא, לא. אני האיש הנחבא אל הכלים, מיסטר זה וזה. אני לא קיים. אבל ככל שיש יותר פרס, אז הנושא העיקרי נחתך קצת, ואתה מקבל פרוסה מהנושא העיקרי. לא את הכל. זה כל כך יפה. הכיכר הלחם נשארת שם. אבל פרוסה מגיע לך. אני רוצה ולא רוצה לתת דוגמה, אז אני אתן דוגמה לא מובנת.
פרוסה
מהדוגמה. הרבה פחות מזה, שתיק תירור מהפרוסה. בלי לתת. ברור שאדם רוצה לשמור על כבודו. אדם מרגיש שעושים את העוול הגדול ביותר בעולם. מנובל. עכשיו, הוא מקבל לעצמו, הוא יודע את מה הוא משרת, הוא יודע מה הוא רוצה. השאיפה שלו היא לעבוד את השם. השאיפה שלו היא להוסיף אור בעולם. השאיפה שלו היא לקדש שם שמיים. זו השאיפה באמת. תשאלו אותו באמת, 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 הוא עכשיו מלא כעסי. אבל תשאלו אותו באמת, מה אתה רוצה? אז הוא יגיד לך לקדש שם שמיים. זהו. עכשיו תגידו לו, תשמע, אז בשביל קדש שם שמיים, תעזוב את הנושא. ועזוב, האור הוא פי אלף יותר חשוב. עזוב, עזוב. זה הדבר הכי קשה בעולם. כי אני אומר, בטח שהנושא הוא אור ולקדש שם שמיים. ודאי שזו המגמה שלי. אבל, ועכשיו מתחילה הבעיה. האגו אומר שגם הכבוד שלי, או שאני אומר, מה פתאום האגו? זה קידוש שם שמיים שאני אוכיח שאני בסדר. אתם מבינים מה קורה לפרס? אמרתי לכם, זו דוגמה לא טובה כי זה פירור. לא רוצה יותר מהפירור.
עם אליהו, זה מה שהיה.
עם אליהו והאהובים.
ובמערה שם...
בדיוק. את מי אתה עובד? ברגע שיש פרס, ברגע שיש פרס, אז המקום שלך מופיע. כשהמקום שלך מופיע, אתה לא מבין מה קורה. כשהמקום שלך מופיע, אתה מפסיד. כי אם באמת אתה צריך להתנקות, וכל המגמה שלך היא שאתה עובד את הקודש ברוך הוא, אז הקודש ברוך הוא כבר ידאג לזה. עכשיו, אם אתה בגלל זה הולך לישון, בטח שלא, אבל אם אתה יכול לעבוד את הקודש ברוך הוא, ואתה מקבל שכר, אתה מקבל שכר, אתה לומד תורה, אתה חי, יש לך אוכל, אתה שותה, אתה שמח, אתה יודעים מה? אתה מקבל שכר שלא קיבלת פעם. כי אתה מקבל שכר שאתה במקום רוחני, שהוא, אבל אתה רוצה גם פרס. פרס לעבודת השם זה ש...
כבוד?
כן. עכשיו, כבוד זה מילה נורא מסובכת, כי כבוד זה אוטומטית משהו שנראה לו טוב. אני רוצה פרס נובל כדי להביא קידוש השם לעולם. אגנון קיבל פרס נובל 100% הביא קידוש השם למדינת ישראל. אז אין כאן גרם כבוד? עכשיו, לא אגנון, אני אגנון. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב, תשמעו את הנוסח, שלא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס. כי אם אתה, אני רוצה שלא לקבל פרס, כי אז אני לא מסית את הכיכר, אני רוצה את הכיכר הלחם שלמה. יש תפילה של רבינו. רבי נחמן אמר שאדם צריך להתפלל, לדעתי משם באה מילה פרס, שלא להיות מפורסם. תפילה גדולה, 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 גדולה. או-הו, כמה שזו תפילה נכונה. אתם יודעים למה? כי אז אתה לוקח פרס. כשאתה לוקח פרס, אז המעביד, במקרה שלנו, הקדוש ברוך הוא, נתן לך פרוסה. אתה יודע כמה צריך לשלם על פרוסה שקיבלת? לדעתי זו אותה מילה מפורסם ופרס, זה מה שאני רוצה להגיד. פרסום ופרס זו אותה מילה, זה שתיהן לא מילים עבריות. גם פרסום. מתרגמים, הפרסום זה כבר תרגום. זה לא, יש פרסום מימיסה, אבל זה מילים תנאיות כבר. זה כבר מילים תנאיות. כשאני רוצה לפרסם משהו, האדם המודרני עושה כל היום בעצם בפרסום של עצמו. הוא מפרסם את העסק, הוא מפרסם את עצמו, הוא עוסק בניקוי שמו ובגידול שמו הפרס שעליו מדבר אנטיגנוס איסוכו, הוא... אתה יודע מה השכר הגדול ביותר? אתה יודע מה השכר הכי גדול שיש בעולם? שאתה לא מופיע. חני, חני, יש לך את המכתב שנתתי לך היום? איפה הוא? אני רוצה לקרוא אותו. הוא נמצא אצלך? הנון בית הזה. אם יש אותו, לשנייה. יש פלפלר, ראיתי אותו אתמול. מה רציתי למשל? כן, כן.
פרוסה זה התנתקות. שכר זה אדם משלים. זה
שני דברים אחרים לגמרי. אנטיגנוס איסוכו לא אמר שלא צריך לקבל שכר. כל כך יפה. השכר זה הדבר, אגב, שכר, יש פעם אחת פסוק שכתוב בו באותיות מפורשות, במשלי, סכר, אבל לא בסמך, אלא בסין. וחלק מהמפרשים מפרשים את זה בתור סכר, וחלק בתור שכר. האמת היא שהשכר הוא סכר. מה זה? אולי לצד הזה. אולי לצד הזה. השכר הוא דבר, הוא מאוד חשוב. הוא איזה מעקה שמאפשר לי לפעול. זה אני מתכוון, תודה רבה רבה רבה. הוא מעקה שמאפשר לי לפעול. אני רוצה שתשלם לי את השכר הזה. אין דבר יותר צודק, אין דבר יותר כואב לכל אדם, מלראות אדם צודק מבקש את הממון שמגיע לו.
מה הקשר לשיקור?
זה היפוך. השיקרון יוצא מהמציאות הזאת. כמו כל המילים, לשרש ולהשריש והכל. אבל לדעתי השכר מתאר מצב שבו, נכון, אני המעביד רוצה שתעזוב, באמת, אל תעבוד לי לפי שעות. אתה מרגיש את העבודה, אז תפסיק לשאול אותי מה השכר. זה מעצבן. זה מעצבן שאתה בא אליי עכשיו כל שנייה עם השכר, ואני צריך ב-8-3 לצאת, מסכים איתך. זה מייצר איזה שכל בפריצה. תן לעבוד. ומצד שני, אדוני, אם אתה לא תיתן לי את השכר, אם לא יהיה פה שכר, אני לא יכול לעבוד. זה יפה מאוד להתנדב, אבל לא כל החיים אנחנו בכיתה ד'. אתה רוצה שאני אהיה רגוע? אתה, אדוני המעביד, אתה בוס. אתה רוצה שאני ארגוע? תיתן, כל אחד מכיר את זה מהחיים שלו, לא? כל אדם מבוגר יודע מה אנחנו מדברים. אתה רוצה שאני ארגוע, תדאג לזה שיהיה לי שכר. יש מושגים שקריים, שכר, דיפרנציאציה, ושכר בכירים, ושכר... זה בקיצור כל מיני פרסים שקוראים להם שכר, כי לא נעים להגיד פרסים. זה בלופים כבר. פרס הוא בפירוש משהו אחר מזה, הוא לא סכר. אתה לוקח קצת מהבמה. אתם יודעים מה זה לקחת קצת מהבמה? אומר אנטיגנוס איסוכו, אתה נורמלי, אתה הולך לקחת קצת מהבמה, אין לך מה לעשות? אתה השתגעת, אתה מבין מה אתה עושה? אתה לוקח פרוסה מהבמה, שטיקל, ברייקל, פירור מהבמה, אתה אידיוט, עזוב מבחינת אינטרסים שלך. עשה מאהבה, תישאר מקבל שכר, תישאר זה שאתה, אתה לא מופיע, הקודש ברוך הוא עושה איתך טובה כל הזמן. אל תיקח פרס. אל תיקח פרס. ואם בגלל שאתה לא לוקח פרס, אתה לא קיבלת פירסט קלאס. איך אומרים לילדים? יותר עדיף. כי כשתקבל פירסט קלאס, אז יש לך את הקודש ברוך הוא מינוס פרוסה. שכל יש לך, תחליט אם אתה רוצה פרס או לא. זה אנטיגנוסיס. ואז אתם יודעים מה תהיה התוצאה של מי שלא יקבל פרס. שיהי מורה שמיים עליכם. כי אם אתה מחכה לפרס, אז אני אומר לך, אתה יודע למה אני צריך את הפרס? אני חוזר לדוגמה שאני לא נותן. אתה יודע למה אני צריך את הפרס? שלי. אתה יודע למה אני צריך את הפרס? בשביל להיות נקי, בשביל להיות לבריאות, 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 לבריאות. בשביל להיות נקי, בשביל להיות מסולם, אתה אמת, אתה יודע למה אני צריך את הפרס? כי יש לי מורה לא רק שמיים, כי אני אראה ממה שאומרים. כי אני אראה ממה יהיו התוצאות. כי אני אראה ממצבי החברתי. כי לא מורה שמיים. אתה רוצה להגיע לזה שיהיה מורה שמיים עליכם? תחשבו על אנטיגנוס איסטופו. אתה רוצה שאני אגיע למורה שמיים עליכם? השכל אומר, כל פרוסה שתקבל, זה פחות גילוי השם בעולם. איך אומר רבי נחמן? מה שמפריע לכבוד השם להתגלות, זה לא הרשועים. אלא זה הכבוד שאתה לוקח כשאתה מפרסם את כבוד השם. הפשש שצריך לעשות לך. כשאתה מפרסם את כבוד השם, גם אתה מחכה לפשש. זה פרוסה. היא צודקת, אם פורים קטן היה דבר בפני עצמו. פורים קטן נולד מזה שיש פורים גדול. אין פורים קטן, פורים קטן נולד מפורים גדול.
הוא מתגלה.
אין אחרי רמי. אז היא לא לקחת חלק, זה המהות של פורים. זה המהות של פורים. לפעמים הוא מתגלה כפורים קטן, ואז צריך לשמוח. ויש שנים שהוא מתגלה רק כפורים גדול, סימן שיש מספיק כוח במנוע, יש מספיק דלק לנוע מתוך פורים גדול בלבד. זה כבר דיוקים, אבל זה... אבל זה לא, זה לא, זה לא משנה את זה. הנה, חינם. תשמעו רגע, נכתב, ראיתי אתמול. אתמול, הראה לי אותו, דברובסקין הראה לי אותו אתמול. פלפלו, תשמעו, מכתב שהרבי כותב ליהודי, מהמכתב אתם מבינים מה היהודי דיבר שם. הוא כותב לו מכתב במענה למכתבו, דווקא מופיע פה אפילו תאריך שלהם, ה-21 הרביעי, שהגיע להם באיחור רב, אשר בו כותב ראשי פרקים מימי חייו, ומצב רוחו כעת וכו'. הוא כנראה היה ככה בקצת על הפנים. השם יתברך יזכה אותו בהסתדרות טובה, טובה הן בגשמיות והן ברוחניות, ושיוכל לבשר בשורות טובות בכל העניינים שכותב עוד אותם מתוך בריאות, שמחה ומצב רוח טוב. בסדר? חכו. מה שכותב על דבר עצבנות וכיוצא בו, הוא כנראה נכנס למצב קשה מאוד, תקוותי לפי כותבו שאין צורך להאריך בזה, מה שקשה להאריך במכתב, ויספיקו השורות האחדות דלקמן שאפשר לכתוב במכתב. יותר מזה זה לא למכתב, אני כותב כמה מילים. והוא שכל אחד, כמה שיהיה מוכשר ובעל חושים, ההתחלה היא דברים פשוטים, מדהימים, אבל פשוטים. הנון ב' זה העיקר, אבל עוד מעט נגיע לנון ב', אני רוצה קודם כל לקרוא את המכתב. תקוותי, והוא שכל אחד, כמה שיהיה מוכשר ובעל חושים, מובן שאין ביכולתו לתפוס את כל הדברים שבעולם. הרי ממה אתה בלחץ? אתה לא תופס מה עושה ולמה זה וזה וזה. מובן שאין ביך אותו לתפוס את כל הדברים שבעולם. שהם גדולים ממנו. והעיקר, שהם נוצרו על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף ואין גבול, ואתה כן סוף וכן גבול עם כל הרצאה. לכן, זה בסדר שאתה לא תופס הכל. חכו. אבל מאידך גיסה, הרי אפילו אדם קטן, בעל תפיסה והבנה מוגבלים, מסוגל לראות גם עולם גדול ביותר. וזאת כיוון שהראייה אינה תלויה בתפיסה ובהבנה. המסקנה מן האמור, אשר כל אדם שמבין רק חלק מהקורא סביבו, ואינו מבין את החלק הגדול מהקורא סביבו, זה דבר טבעי. זה טבעי שאתה רואה הרבה יותר ממה שאתה מבין. כל ילד רואה עולם ומבין קצת, כי עצם ההבנה, עצם ההבנה היא שאתה מבין מוגבל את מה אתה אמור להבין. אתה מבין, אני מבין איך הקודש ברוך הוא ברא את הוואפל הזה, את החיטה הזאת. זו בריאה אינסופית בהבנה סופית. נכון? אז ברור שיום יבוא ואני אבין עוד מהלכים בבריאת החיטה. זה בסדר גמור. אבל אני רואה את כל החיטה. אז אל תתבלבל, זה בסדר שאתה רואה הכל ולא מבין כל מה שקורה סביבך. א', אל תהיה בלחץ. הוא כותב לו כל כך יפה, חכו. אז א', הוא אומר המסקנה מן האמור, אשר כל אדם שמבין רק חלק מהקורא סביבו ואינו מבין את החלק הגדול מהקורא סביבו, זה דבר טבעי. אסור שזה יביא חס ושלום לרגשי נחיתות, לעצבנות, לכעס, משום שזה הסדרו של עולם, וכך הוא אצל כולם. זה ממש טיפול של הרבי במכתב. חכו. החיות שהשם יתברך הוא עצם הטוב. הקדוש ברוך הוא עצם הטוב, והטוב רוצה להיטיב. העיר את דרך חייו של יהודי בנר תורתו. זה באמת מלחיץ שאתה נמצא בעולם, רואה את כל העולם, לא מבין כלום, לא מבין למה זה מפה וזה מפה, ועוד נעת תראו מה כואב לו. לכן הקדוש ברוך הוא נורא נורא אוהב אותנו. והוא נתן לנו נר, שיהיה לנו GPS. בסדר? לא שנבין את הכל, אבל שנראה יותר טוב. מה הוא עשה? הוא נתן לנו דרך חייו של יהודי בנר תורתו הקרויה, אכן, תורת חיים. תורת חיים זה הוראה בחיים בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן, כיצד להתנהג באופן שיהיה טוב עבורו. טוב אמיתי. לא טוב אובייקטיבי. הוא נתן לך נר ואומר, תעשה את זה, זה מה שטוב לך. מה אתה רוצה? אתה רוצה, אבל זה לא טוב, מי אמר לך זה טוב לך? זה טוב לך. אבל אני רוצה את האוכל, אבל זה טוב לך. זה טוב לך, אני לא... אתה תראה הכל תמיד, אתה תבין רק חלק, זה עצם הבריאה, וגם הקדוש ברוך הוא נתן לך נר שאומר לך מה טוב לך. שתמש בו, זה יעזור לך. שהרי שכלו של האדם הוא מוגבל באופן טבעי, ובאופן תמידי, ואינו יכול לקלוט את הכל ולהחליט לפי זה דרך חייו. לכן זה יכול להיעשות רק על ידי בורא העולם, שגילה את רצונו בנר הזה, בתורה. יופי. מזה מובן אשר ההנהגה בדרך התורה נותנת את הביטחון המלא והשלווה המלאה שמתנהגים נכון. אתה גומר אור החיים, אתה יכול עכשיו להיות טוב לב משתי תמיד. עכשיו הדבר הבא. היות שלאדם קשה לפעמים להיות אובייקטיבי, אז דבר ראשון הוא אמר, זה טבעי שרואים ולא מבינים הכל. ושזה יש תורה, מצוות, כדאי לעזר בזה, זה עוזר. זה משהו, זה נר שבורא העולם נתן. גימל, היות של האדם קשה לפעמים להיות אובייקטיבי. הרי זו מטרת רבני ישראל והמנהיגים הרוחניים. הם צריכים למסור חלק גדול מהזמן, ללמוד תורה ולהתעמק בה, והם יכולים לתת מענה על אותם שאלות. ובקיצור הוא מפנה אותו, אני אומר לך, תפנה אל ותדבר עם. בסדר? ואז תדע איך להשתמש בנר הזה. ולכן אחת מהוראות התורה הקדושה היא, שאני כבר אומר לך, אגב הוא אומר, זה מדהים הרבה, שכאשר נמצאים במצב כמו שאומר כבודו, כדאי לשאול אצל רופא ולמלא את הוראותיו. הוא גם ממליץ לו ללכת לרופא. בסדר? הוא מציע לו ללכת לרופא, גם במובן של העצבים, גם בכמה דברים. עכשיו חכו. בברכה לבשורות טובות בכל העניינים שמזכיר במכתבו. נון ב'. עכשיו מגיע נעיקה. בנוגע למה שכותב, נקודותיים, פה הוא מצטט את הכותב. זה מעט פעמים באגרות שהרבי מצטט את הכותב, ואז יש לך בדיוק את מה הייתה השאלה. בנוגע למה שכותב. היות שיש דברים שונים בעולם שצריכים להיות באופן אחר לפי הבנת האדם, וגם אנשים שונים ישנם שאינם מתנהגים כפי הצפוי מהם, כנראה שמזה הוא נכנס ללחץ. ממנוולים. לכן לא רוצה עד עתה לקחת על עצמו כל מיני עיסוקים שמזכיר, עסקנות וכדומה. מדובר באדם שכנראה עסק בהרבה דברים והרגיש שהעולם בוגד בו, והוא אומר, אני לא מתאבד חס וחלילה. אבל שהקדוש ברוך הוא כבר יטפל בעולם. לא רוצה את עצמו, לא רוצה, לא רוצה לראות אף אחד. לא רוצה שום דבר. בסדר? עכשיו תשמעו מה הוא כותב לו בנון בית. הקפה, הקווה שלא יקפיד באם אביע את דעתי בגלוי. אתם מכירים שלפעמים נון בית, זה כל מה שאמרתי היה סך הכל הקדמה, זה היה הגבהה להנחתה, עכשיו תן לי להגיד לך את מה שבא לי. נון בית. הקווה שלא יקפיד, שלא יקפיד באם אביע את דעתי בגלוי. בגלוי הכוונה היא ביני לבינך. והוא, והיא, דעתי. שהדבר דומה, מה שאתה עושה עכשיו ברוגז, והוא אומר, אני לא רוצה יותר לעזור לעולם. לעולם. כי נמאס לי מהעולם. הדבר דומה למי שצריך לשלם שטר חוב. יש לו חוב. תקשיבו טוב. והוא עונה שכיוון שהוא ברוגז על אנשים שונים ביחסם, הוא פותר את עצמו מפירעון החוב. יש לו חוב לבנק לאומי. הוא אומר לבנק לאומי שכיוון שמעצבנים אותו כל האנשים בכביש, הוא לא ישלם לבנק לאומי. כי בנק לאומי כמו כולם, ימח שמכם כולכם. אתם והסבתא שלכם. כי אם זה לא אתה, זה בן דוד שלך. אתם מכירים? הדמיון הוא בכך שכל אדם מבוגר, תקשיבו מה זה, תקשיבו לפסיכולוגיה המודרנית ולקודש הקודשים, תקשיבו. הדמיון הוא בכך שכל אדם מבוגר קיבל עזרה גדולה בתקופת גדילתו. גופנית ורוחנית. מהוריו, קרוביו, סביבתו, ובני אדם בכלל. ולכן מוטל עליו חוב לעזור לאנשים בסביבתו במידה המרבית האפשרית. ובכך אין זה מעשה צדקה וחסד. אני לא רוצה יותר שמישהו אחר יעשה. אלא כמו במשל, זהו פירעון חוב. והלוואי במידה מלאה. אני מה אומרת הפסיכולוגיה המודרנית כשיש לי כזה משקעים על ההורים שלי? יש מדע שלם היום שמסביר לך איך הורגים את ההורים וממשיכים הלאה. אתם יודעים מה כתוב פה? שזה בכלל לא משנה איפה אתה. אתה בחיים לא תגמור לשלם את החוב. מה זה משנה למי עכשיו? יש שטר חוב, ואתה פה, ואתה יכול לפרוע את שטר החוב. ואם לא שבעים רצון מהאנשים וכו', יש לעשות בתיקון הדברים בדרך התורה, בטח. קח אותו לבית דין, ותוריד את האוזן. אין בעיה. אבל לא בדרך, תשמעו איזה יופי, שמשחרר את עצמו מלהיות פעיל. תשמעו איזה משפטים, תשמעו איזה יופי. יש לך בעיה עם העולם 100%, תתפעל את הכל, תפעיל. אני לא אומר לך אין הלכה, אין בית דין, אין מלחמה, תלחם. אף פעם אל תעשה את זה בדרך, זה הגדרה לא תאמן, שמשחרר את עצמו מלהיות פעיל. זה העונש הכי גדול שאתה יכול לתת לעצמך.
משה לקח את האוהל מחוץ למחנה,
הקדוש ברוך הוא
החזיר אותו.
יפה, 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 יפה. גם שם כל מה שהוא עושה זה לעסוק בעם.
בדיוק.
ובפרט בין יהודים ובעסקנות יהודית. כנראה שזה היה יהודי שעסק בדברים חשובים. לא כתוב מי זה, באף איגרת לא יודעים, שום דבר, אין שום רמז לעולם. בסדר, מתוך המאות אלפים, אתה גם לא תוכל לזהות בחיים שלך. וכנראה הוא הגיע לשלב שהוא אומר, לא רוצה, אני אמשיך ללמוד תורה, אני אולי אמשיך ללמד את מי שיבוא אליי, אני לא רוצה לראות אף אחד. ובפרט בין יהודים להאיר באור התורה הקרויה תורת חיים, אשר על ידי עיסוקים כאלה יכול כל אחד, לפי אפשרותו, לעשות את סביבתו טהורה ומאירה יותר. במקצת, ופעמים רבות יותר ממקצת. ויותר ממקצת, ואם רק רוצים באמת. הקווה שמיותר להאריך בכזה עניין ברור, בעליל. זה כל כך ברור, לא רוצה להאריך בזה. נ"ב. חשוב? נ"ב. אם אתה תתפוס שאתה בעל חוב, לא לקודש ברוך הוא. כל הרבנים אומרים שאני בעל חוב לקודש ברוך הוא. זה נוסח של רבנים. הרבי אומר, אתה בעל חוב. למי? סיבה שלך. לשכנה שהצילה אותך פעם בלילה, כשאתה לא יודע מה היה. אתה ניסית פעם לחשוב? מה היה קורה, נניח, אם היית תינוק, ומחדר לידה היו מוציאים אותך ליער? באים עוד 5 ימים לקחת אותך. היית חשבת איזה פעם? אתה מבין איזה בעל חוב אתה? זאת אומרת, שמי שלקח אותך מחדר לידה, החייה אותך? אז אתה בעל חוב? מישהו אחרי זה, מעליים היו לך פעם, היו לך? אז אתה בעל חוב? ראית פעם מה קורה לילד שלא לוקחים אותו? זה לא כלב שגדל לבד. זה לוקח לו שעה למות. זאת אומרת, שיש איקס אנשים שהצילו את חייך, אם היינו עושים טקס לפגישה עם מציל חיי מאירופה, היית בא לטקס? אתה יודע כמה טקסים אתה צריך לעשות כל יום? אתה תמות מרוב טקסים. אז אתה בא לחוב? אז יש רשתה לחוב? אז תפרע אותו מותק. אתה לא עושה צדקה עם אף אחד. תפסיק להחזיק את עצמך פילנטרופ. בגלל שאתה מחזיק מעצמך פילנטרופ, אז אתה נכנס למערכת ציפיות, ואז למערכת לחצים, ואז השם יורחם. מה זה?
ואז לחפש גם פרסים.
ואז אם יהיה לך פרוסה, אתה לא מבין למה יש לך פחות קודש ברוך הוא. כי פרוסת קודש ברוך הוא אצלך. זה גוואלד, זה גוואלד האנטיגנוס הזה. זה גבל. אתה לא נורמלי, אתה רוצה קודש ברוך הוא מינוס פרוסה, כדי שלך יהיה פרס נובל, אתה אהבל. מבחינת ההיגיון, מבחינת היכולת להמשיך לתפעל בעולם. באמת, הרי עם השכל אתה לא תחשוב ככה בשנייה. אבל הבטן חושבת אחרת. אתם תופסים מה זה טוב לב משתה תמיד? אומר רש"י, שדעתו רחבה ואינו דואג. אז הוא טוב לב, טוב לב, טוב לב, הכוונה המצונתר, העסק פתוח. הוא טוב לב, אין חסימות. זה הגדרה לטוב לב משתה תמיד. פסוק במשתה. אז פתוח פה, ואז הוא לא דואג. לא כי הוא טמבל, כי יש לו שכל. ואז הוא לא רוצה פרוסות. אז הזכרתי את הרב רמר, אני אסיים ברב רמר. הייתי ילד בכיתה ט', השנה הייתה מלחמת יום כיפור, אני זוכר, זה היה עוד לפני המלחמה, אלול, שיעור ראשון במסילת ישרים, הרב רמר לוקח גיל, אמרתי לכם שיש שיוויתי השם לנגדי תמיד בהתחלה, וטוב לב משתה תמיד בסוף. נכון? אז קודם כל זה השיוויתי, אני עשיתי שיוויתי בלי להתכוון, ככה עשיתי, אני לא התכוונתי. שיוויתי זה הנוכחות של השם, אבל זה עבדו את השם ביראה. ואחרי זה, זה בשמחה, זה באהבה. זוכר כמו היום, הרב רמר לוקח גיל, וכותב לנו על הלוח, ייראה. זאת אומרת, שיעור ראשון במסעת השרים, זה גם היה אחד האחרונים שהייתי מסודר. ייראה, ומתחת אהבה. עכשיו שסיפרתי פעם, אני יודעים על זה. ייראה אהבה. ואז הוא לוקח גיל, וחוצה את המילים, באמצע. זוכרת, זה כמו היום. וכשאתה חוצה, אז יוצא לך יראה, יוד רייש, והאלף אי של אהבה, אהבה. מצויה? הרמתי את האצבע שלי, החכם, שאלות קימבק. שאלתי אותו, ואם, למה להתחיל ביראה? אני חכם הרי. נכון, הפסיכולוגים אומרים שהעיקר זה אהבה. למה? לא שאלתי ככה, אבל שאלתי, למה לא? אז הוא אמר לי, מותק, הוא בא אליי, אני זוכר, עשה ככה, הוא אומר, אתה יכול להתחיל אהבה, אבל אז לא יצא לך כלום. איזה מתוק. ואני כבר, מה אתה יכול להתחיל באהבה, אבל לא יצא כלום. זה כזה הגדרה. ההקדמה לשולחן ערוך ורוח רעים זה שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה יכול להתחיל בטוב למשתה תמיד. אבל אז תהיה פקק וודקה. כלום לא יצא. תנסו, עשיתי אז את כל הפנים, שבאתי עושה כמו שאני עשיתי אז בטל. ולך, ולך, לא יצא כלום, יצא אהיר, אהור, אהור, יצא משהו בהונגרית, לא יצא כלום. תנסי, תראי. גומי. השיביתי של התמיד של שחר והטוב לב משתה תמיד, זה לא רק שני התמידים, אלא זה שני התמידים לפי הסדר. כשאתה עושה את השיביתי, אתה מבין שיש לך שטר חוב. כשאתה מבין שיש לך שטר חוב, אתה יכול להיכנס לנרבים. אין דבר יותר לשמח בעולם מזה שיש לך שטר חוב. אם השאיפה שלך לא תהיה לקבל פרס נובל ושיכתבו עליך, כי יש לך תפילה לא להיות עם פרס, לא להיות מפורסם, אז אתה מבסוט מזה שאתה יכול להחזיר טיפה מהחוב. אני נושם. ומי אפשר להחזיר את החוב הזה? יש ילד, אני זוכר עד היום, חני, את זוכרת? יש ילד, אני לא זוכר עכשיו מי זה, שפעם בגוש קטיף, כל פעם שההורים פוגשים, פעם בגוש קטיף, במלון, זוכרת? במלון ילד אחד איבד את הנשימה. ילד קטן, מדרגות או משהו. אני אפילו לא חשבתי, זוכרת את זה, חני? ותפסתי אותו, וכך ועינת. לא, זה לא נשמע ממש. אני ממש לא זוכר, ושנים! הכרת התור, הם הגיעו, כאילו, אני הייתי, זה היה מכילה, אני הייתי בדרך לים. רק אם אני שבתי ללכת לים, ממש לא התרגשתי. זה היה קצת, עשיתי בעיקר ככה. והלכתי לרום. אתה תופס כמה אנשים עשו לך ככה בחיים? אז בגלל שאימא שלו או סבתא שלו היו, אז הוא 80 שנה יזכור את זה. יהיה לו יום מיוחד, והוא יעשה חגיגות, והוא יזכור את זה, והוא יתרגש. והוא יקנה לך מתנות. אתה יודע כמה אנשים אתה צריך לעשות את זה? לא, קודש ברוך הוא! אז אם אתה תופס את השיביתי, ותופס שתמיד של שיביתי זה יותר מהתמיד, זה נצח. אז אתה יודע לאיזה טוב לב משתה תמיד אתה יכול להגיע. זה פורים קטן. זה פורים קטן, זה גבלת. זהו, אז זה פורים קוטן, עכשיו צריך לרקוד לפורים קוטן, ועכשיו, רגע, עכשיו, תוכנית. אני רוצה שני דברים. הדבר המרכזי הראשון הוא, אם אתם מוכנים שנתחיל את השיעורים בימי חמישי קצת יותר מוקדם, כדי שנגמור אותם יותר מוקדם. זה עובד? מה נורא שנהיה נורמליים? מה יש? אני אגיד לכם מיד. ראיתי פעם סטיקר של, עם חיוך של רב נחמן, סטיקר נח, אז יש סטיקר מתוק הזה, כתוב שם מאחורה, אפשר להשתגע, אבל לא צריך. סטיקר זה סטיקר, עם חיוך כזה של נחמן, אפשר להשתגע, אבל לא צריך, אפשר. אז קודם כל, יותר מוקדם, 8:30, 8:45. 8:30 מייל. 8:45 מייל. בסדר? מה זה?
נמכר.
נמכר, נמכר. יופי, אבל אמיתי, אני גם אעמוד בזה אמיתי בעזרת השם יתברך. כמה?
מה?
הרב.
כי לא משנה מתי נתחיל, אנחנו
תמיד עשרה. לא. נשמע טוב עכשיו. תקשיב צדיק. רגע, אתה...
מה הפרס? שם הפרס, שם הפרס.
אתה לא רוצה שכה. כן, תקשיב.
זה פרס.
עכשיו תקשיב. עבור תוקי דין כמה. אני רוצה משמר, אבל אני לא רוצה...